רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזר, ונמצאת איתי היום הרבנית כרמית פיינטוך.
שלום, שלום.
שהיא רבנית קהילה וממובילות בדינה. אנחנו נדבר על דינה בפרשה הזאת.
כן.
ואני ממש שמחה שאת פה.
שמחה להיות פה.
כן. אז בואי נתחיל על פי מיטב המסורת בפסוק אהוב.
מעולה. לא קשה בפרשה הזאת.
נכון.
בחרתי בסוף המאבק עם המלאך, ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. וחשבתי שהשנה אני קוראת את זה אחרת. בדרך כלל במקומות קשים, אנחנו נוטות לחשוב שלא רואים אלוהים. והאמת היא שהוא נמצא שם במאבק קשה, יעקב. זה לא קל מה שקרה לו, והוא נורא לבד. וכשהוא מסכם את זה, הוא פתאום אומר, בעצם הייתה פה גם התגלות. בעצם הייתי לא כל כך לבד. ראיתי פני אלוהים. ואני המון הולכת עם המחשבות האלה השנה. מתי אנחנו עם, מתי אנחנו בלי. וזה ככה פתאום ריגש אותי הפסוק הזה, שאפשר לראות פני אלוהים גם בתוך מקום שהוא מאוד מאוד קשה. ואולי אפילו פנים אל פנים.
וואו, את אומרת, יכול להיות שדווקא במקום הקשה,
נפתחים
את הפנים.
כן, נפתחים פתחים שלא ידענו, שלא הכרנו בעצמנו, שלא הכרנו במציאות. השנה זה קפץ לי.
אני בחרתי את הפסוק, שכשיעקב ועשיו נפגשים, הרי בעצם יש את המאבק בין המלאך לבין יעקב, ואז יעקב ועשיו נפגשים, ואז מתחיל הסיפור של דינה. אז אני בקטע של יעקב ועשיו נפגשים, יעקב נורא 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 לחוץ לקראת הפגישה הזו, הוא בהיסטריה, הוא מחלק את הילדים ואנשים לקבוצות, והוא אומר שאחד ישרוד, כאילו נשבת על ה... זה ממש שואתי כזה, כאילו הוא בטוח שמורחים למות ובטוח איזה, ואז הפסוק שבחרתי, זה שעשיו אומר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? וכאילו, בעיניי זה הרגע שהם נפגשים, יעקב נורא מפחד מהמפגש עם עשיו, הם נפגשים מתחבקים, ואז עשיו אומר לו, וואי, אחי הקטן, תגיד, מה זה כל הזה, זה שלך? ואני חושבת שהרגע המפגש הזה, הוא יעקב נורא 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 מפחד, והפרשנים נורא מתאמצים לספר שזה רגע מפגש נורא נורא מפחיד, אבל האמת היא שבקריאה פשוטה של הטקסט, זה רגע מפגש מקסים בין אחים. וכאימא למתבגרות, ובכלל כאימא לארבעה ילדים, הילדים שלנו לפעמים, כאילו הפחד של רבקה ושל יצחק, שעשיו הולך להרוג את יעקב, בסוף יש משהו במערכת יחסים בין אחים, שלפעמים נראים כמו השונאים הכי גדולים, אבל יש בהם גם איזו אהבה מאוד עמוקה, ואני מאוד אוהבת את הרגע הזה, שעשיו מדבר על יעקב כמו אל אחיו הקטן, למרות שהם בפער קטן, אבל כאילו כמו אל אחיו כזה, פיט, מה זה? וגם אחר כך שיעקב אומר לו, בוא תיקח את זה, ועשיו אומר, לא, יש לי הכל טוב אחי, סע, הכל בסדר, נלך ביחד, נלך נפרד, הכל טוב. ויש בזה משהו, לא יודעת, אפילו האחים שרבים הכי חזק, בסוף יש איזה אחאות כזאת יפה.
יש תקווה, את אומרת.
יש, גם תקווה, וגם, אני חושבת שהחאות יש בה משהו מאוד עמוק ומשמעותי.
חזק.
כן. אז זהו, אז זה מה שאני בחרתי, ובואי נעבור.
מעבר אחד.
כן, ושימו לב, התאמצנו להגיע מהר לזה, כי זה נושא מאוד 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 חשוב, הנושא של דינה. אז את מוזמנת
נכון, כן.
לספר.
האמת היא שבשנים האחרונות הוא באמת מאוד מאוד, כאילו מוביל את חיי, אני חושבת כמה פעמים אני אומרת את המילה דינה בשבוע, די הרבה, זה ככה נכנס לחיי, ובאמת פה הבסיס, כאילו יש פה משהו מאוד בסיסי. אז מה, אנחנו מתחילים בלספר טיפה?
כן, כן. תספרי מה הסיפור.
אוקיי, אז הסיפור הוא שדינה, בת לאה, זו בעצם הבת היחידה, של יעקב שמוזכרת. זה לא אומר שהיא הייתה היחידה, היו לה 12 אחים, מאבא. אני מניחה שהיו עוד אחיות, אבל הן לא מופיעות בתנך, שזה כבר מתחיל טיפה לדגדג את הסיפור.
כן, למה? נכון.
מתי מוזכרת אישה בתנך? אז הנה דינה שמוזכרת, כבר הוזכרה לפני כן, אבל פה היא גיבורת הסיפור, לצערנו. היא יוצאת לראות בבנות הארץ, שזה ביטוי שאולי עוד נחזור אליו, אבל ככה כתוב פה, ושכם בן חמור, שהוא נשיא הארץ, איש כנראה...
דמות מאוד בכירה, כן.
כן, עם מעמד, עם סמכות, הוא אמנם... הוא הבן של, כן, הוא מופיע פה כבן של,
נכון.
והוא רואה אותה, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. לא משאירים לנו הרבה מקום לדמיון מה קורה, שזה כמובן כבר מוציא איזה הנחה, זה קשה, זה חמור. ואז, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, דבק בה, ויהב את הנערה. וידבר על לב הנערה. בסדר? אני חושבת שקורה פה משהו שלא קורה הרבה, זאת אומרת, הוא, בלשון של היום הוא אונס אותה, זאת אומרת, קודם לוקח אותה, משתמש בה, איך שלא נאמר את זה, אבל אחר כך גם דבק בה, שזה ביטוי נורא חזק, מה זה דבק? לדבוק במישהי, ואחר כך מדבר אליה, מדבר על לב הנערה.
כן.
זאת באיזשהו אופן הוא כן רואה אותה או מנסה.
רגע, והוא גם אוהב אותה.
אוהב אותה.
אוהב
נכון,
אותה
דילגתי.
ומדבר עליו הנערה. כן. הוא מתאהב בה.
כן, שזה גם קצת, עולה לי הניסוח של ביאליק, מה זאת אהבה? קצת.
כן.
כן, מה זה בדיוק אהבה? אבל יש פה משהו,
נכון.
כן? זאת אומרת.
אני אגיד גם שזה מעניין, כי אין המון נשים בתורה שכתוב עליהם נכון. שאהבו אותם. נכון. ודינה באופן מאוד מפתיע, הוא אוהב אותה, הוא מתאהב בה, שזה כן. שכם מתאהב בה, הוא אוהב אותה, זה מה שכתוב פה, זה הטקסט, והיא אוהב את הנערה.
נכון.
כן.
זאת אומרת, זה מורכב, זה כבר מורכב, נכון. אבל ההתחלה של זה נורא
היא מאוד
נורא
ברורה. קשה. כן, ההתחלה ברורה. כן.
כן, כן, אז יכול להיות שאחר כך יש נקודות יותר רכות, אבל זה מתחיל מאוד מאוד
נכון.
קשה ומאוד ברור, ומכאן הסיפור מתגלגל ככה, למרות שאני אומרת, בוא ניתן עוד רגע לדבר הזה, כלומר, מה קורה לה? כי אחר כך המצלמה כאילו הולכת ממנה, היא הולכת לאזור, זה בין הגברים אחר כך הסיפור, ופה, בלי שנתנו לה קול, היא לא אומרת כלום, אנחנו לא יודעים איך היא מרגישה, אבל הוא מדבר על ליבה, ואני חושבת שהשני פסוקים האלה, הם, זה בעצם... זה מה שמספר לנו את כל הסיפור שלה. אחר כך עוד ייקח הרבה זמן עד שיחזרו אליה. אחר כך מתחיל סיפור שלהם בין שכם, אבא של חמור, שניגש בעצם ליעקב, שיעקב שומע שדינה, זה מה שקרה לה, בסדר? תימה את דינה ביתו, ויעקב בוחר לא לעשות עם זה כלום, הוא מחריש, שזה גם עניין גדול, זה אבא שלה.
כן.
למה הוא מחריש ככה?
נכון.
הוא מחריש, הוא אפילו לא מספר את זה לבנים. חמור, אבא של שכם, יוצא אל יעקב, מנסה בעצם לסדר את דינה לבן שלו, שאוהב אותה. הוא רוצה שהיא תהיה שלו באופן חוקי. בני יעקב, כשהם שומעים את הדבר הזה, הם באים מן השדה, הם לא היו שם כשכל זה קרה, וכשהם מתעצבים, שזה גם ביטוי מעניין, ויחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל, לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. אתם מתחילים לרתוח, כן, משהו
לזעום.
קורה, כן, הרבה זעם, חרון, כן, ויחר, זה קשה, קשה להם, ויחר להם מאוד. ואז חמור מתחיל בעצם לנהל מסע ומתן איתם, זה מעניין, איפה יעקב? הוא אומר שבנו חשקה נפשו בביתכם, תנונה אותה, לא לאישה, ובכלל, תתחתנו בנו.
נכון.
הם חדשים, הם מאגרים, לא אמרנו את זה.
נכון.
הם מגיעים אחרי המפגש עם עשיו, הם מגיעים לארץ, מתיישבים בה, בעצם הם שכנים חדשים, והם מבקשים מהם להתארות בבני הארץ, כלומר, לתת את בנותיכם, תתנו לנו, את בנותינו תיקחו לכם, בואו תהיו חלק מאיתנו, שזה הצעה שהיא כאילו יש בה גם איזה נחמדות. צריך לשקול אותה, אבל גם אסור לנו לשכוח מה התחיל את זה.
מאיפה זה הגיע, כן.
כן. ואז הם עושים עסקה, הם בעצם אומרים להם שכדי שזה יקרה, הם צריכים למול את עצמם, אנחנו כבר מכירים את ברית המילה של הגברים היהודים, והם הולכים עם הדבר הזה, והם מוכנים לעשות, ובעצם שמעון ולוי, שהם שני הבנים של יעקב, האחים הגדולים של דינה, לא הכי גדולים, אבל מספר 2 ו-3, נכון. בתוך ה-12, בעצם מנצלים את היום שבו אנשי העיר חלשים מהברית, ויוצאים בעצם לאיזשהו מסע הרג ונקמה. והסיפור מסתיים בזה שהם אומרים, משפט ככה מאוד מאוד עמוק, שמחזיר אותנו אל דינה, יעקב כועס עליהם, והם עונים לו, ויאמרו, הכזונה יעשה את אחותנו. זאת תשובתם ליעקב.
זאת התשובה, נכון.
כן. יעקב אומר, עשיתם לי פדיחות, כן? לא מילאתם אחרי החלק שלנו בהסכם, והתשובה שלהם היא, הכזונה יעשה את אחותנו.
כן, אני רק אגיד שנייה, שכשיעקב הוא אומר, לא מילאתם אחרי ההוראות, ואז הוא אומר, כולם בעצם ישנאו אותי, והם עוד יבואו ויהרגו את כולנו. יעקב מפחד.
מאוד.
כאילו זה לא, הוא אפילו לא, אני חייבת לומר שזה מעניין, כי הוא לא מדבר כאבא אל הבנים שלו, תתביישו לכם מה עשיתם, אני אמרתי ככה וככה וככה, אלא הוא שוב מראה את הפחד שלו, יעקב, בעצם כל הזה מפחד.
הרבה.
הרבה. הוא מפחד הרבה, כן. וזה עוד רגע שהוא גם אפילו לילדים שלו, הוא לא מתנהג בסמכות הורית, הוא לא מתנהג, כאילו מסביר להם למה זה מאוד מאוד מסוכן, ולמה הוא מפחד. זהו.
מה שהכי קשה, אני חושבת, בתוך הסיפור של דינה, זה שיעקב נראה מאוד ניטרלי.
כן.
כאילו, איפה אתה? מה אתה אומר על זה? תגיד כך, תגיד אחרת, אבל תגיד משהו. הוא לא נמצא, אבל לתוך הריק הזה, אני חושבת ששימון ולוי...
האחים נכנסים.
נכנסים.
נכון.
כן. הם בעצם לוקחים את ההנהגה תחת ידיהם, והוא בעצם רק מצטער על זה, אבל כאילו בלי אמירה בכלל.
נכון. והוא גם מגיע להסכם עם שכם וכאילו עם כל העיר. ויש משהו שהוא מאוד מעניין, אני ספרתי את מספר הפעמים שכתוב שיש שימוש במילים, לדבר, לומר, לשמוע, כאילו כל המילים האלה של שיחה, מילות השיחה, יש יותר מ-10 פעמים, וזה מדהים כי כמות הגברים שמדברים על האירוע של דינה, הוא בלתי נתפס, זה מתחיל בשכם בן חמור שמדבר עם אבא שלו. ואז הם הולכים ומדברים עם יעקב. יעקב מדבר עם האחים. האחים מדברים עם, שוב, עם שכם וזה. הם הולכים ומדברים עם העיר. כל העיר מחליטה שהם הולכים, אז יש פה איזה, אני לא יודעת, מאות גברים שכולם מדברים, ורק דינה קולה לא נשמע. מאות גברים שמדברים על האירוע הזה שקורה עם דינה, ורק קולה לא נשמע. ויש בזה משהו שהוא, זה לא, התיאור הזה הוא לא מקרי. לא תמיד מספרים לנו על כל שיחה בשיחה, אפשר לומר הרבה יותר בפשטות, שהם באו וביקשו, ואמרו שרק אם יש ברית מילה, הם לא צריכים לספר לנו את כל, כאילו המקרא לא צריך לספר לנו את כל עוד דיבורים, עוד דיבורים, עוד דיבורים, עוד דיבורים, עוד דיבורים, ואני חושבת שזה מגיע כדי להבליט את זה שקולה של דינה לא נשמע.
נכון, לא דינה, לא אמא של דינה, נשים אחרות אולי בסביבה, אחיות, לא נשמע בכלל, ואת צודקת שזה לאור העודף דיבורים של כולם, כאילו העיר כולה מדברת, זה חתיכת אירוע, נכון, למול את כולם.
נכון, ואפילו כששמעון ולוי הולכים והורגים, הם מורגים את חמור ואת שכם וכולי, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. הם, לא כתוב שמדברים איתה. אפילו הם לא מדברים איתה. ואגב...
ויקחו.
גם יכול להיות שאנחנו לא יודעים, אני רוצה להציע משהו שהוא קצת קצה, אנחנו לא יודעים אם היא רצתה ללכת. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר על מה היא רצתה, מה היא לא רצתה. הרצונות שלה לא מופיעים בשום שלב לאורך כל הסיפור הגדול הזה.
נכון. וגם אין את התקשורת. זאת אומרת, פתאום מתברר שהיא בכלל נמצאת במקום אחר, לא יודעת, בארמון או בבית.
כן.
אין את התקשורת. שוב, מתקשרים עם כולם חוץ
ממנה. אף אחד לא מדבר איתה.
זה גם מבחינה סיפורית מעוצב פה.
מושלם.
לאילה.
נכון. נכון, ולעומת רבקה, ששואלים אותה, האם את רוצה ללכת,
כן.
נכון? עם העבד, כדי להינסה ליצחק, מתי ללכת, והיא אומרת, דעתה פה, בשום שלב אף אחד לא שואל אותה מה היא רוצה.
כן, אפילו רחל ולאה, יש בהם איזה אקטיביות.
נכון, וגם יעקב שמתייעץ איתם, ואומר להם, כן. אני רוצה ללכת חזרה, האם, מה אתם אומרות, ויש דיאלוג, זאת אומרת, יש, וגם שרה, זאת אומרת, עד היום פגשנו נשים שמדברים איתם, והן מדברות. הסיפור הזה שבעצם לפגוש אישה שלא אומרת מילה, וכל האירוע הזה קורה סביבה, זה לא קרה לנו עד היום בתנך.
רגרסיה. זה מה שזה.
את אומרת שזה רגרסיה.
זאת אומרת, אני אומרת, אם התנך מנסה להגיד משהו גם על ההתפתחות האנושית, אז פה אנחנו בנסיגה בעצם. כלומר, לעומת אימהותיה,
כן.
היא בעצם עם פחות קול. במקום שהיא תהיה עם יותר קול, היא עם פחות קול. וזה כואב, קודם כל.
כן.
לפני הכל.
כן.
ואיך אני חושבת איך אנחנו מחזירים לה את קולה? זאת
של
שאלה.
דינה.
כי זה גם לא מקרי. זה לא רק אירוע היסטורי, במובן של זה קרה לפני איקס שנים, אי שם. הסיפורים של בראשית הם, נכון, המפרשים אומרים שזה מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, יש פה סיפורים מיתולוגיים.
נכון.
זה לא רק הסיפור שלהם, זה בעצם הסיפור שלנו. וכשנכנס סיפור כזה, אז אנחנו צריכות לשאול את עצמנו, האם ההיסטוריה היא באמת כזאת? כלומר, זה סיפור שבעצם הוא חוזר בהיסטוריה, אנחנו מכירות כבר מציאות אחרת לגמרי, או שאולי לא. כן? יש לי פה איזו הנחה, שזה באמת, זה סיפור מיתי.
כן.
כן, לא, זה לא רק דינה האישה הספציפית אי שם בהיסטוריה, אלא דינה חוזרת על עצמה, ואני חושבת שכל דור צריך לפרש אותה, ולנסות לעזור לה, באיזשהו
לסיפור
אופן.
לסיפור של דינה.
כן. כן. כן.
וגם אני אגיד שזה משהו, זה בעיניי ממש מאוד משמעותי ומראה על הרבה רגישות שהסיפור הזה מעוצב ככה. קודם כל שהסיפור הזה מופיע.
נכון.
הוא לא חייב להופיע. הוא לא באמת מפתח את העלילה. הוא קצת stand alone. כאילו, וגם אני אומרת, ה-12 ילדים האלה של יעקב, יש להם עלילות באמת שיהיו בריאים, ובטוח יש עוד מלא עלילות, שבכלל לא מספרים לנו, ואפילו נגיד הסיפור הזה שראובן שוכב עם השפחות, בסדר? וזה מסופר באיזה רבע משפט, ולעומת זאת הסיפור של דינה מסופר פה בסיפור מאוד מאוד יפה ומשמעותי, כאילו עם תיאור מאוד משמעותי, ובעיניי זה לא מקרי, ואני חושבת שזה ניסיון בעיניי, של התורה לומר, תדעו לכם שהדברים האלה קורים, תדעו לכם שכאילו שימו לב לקול של דינה, שימו לב לדינה באירוע הזה, וזה גם מעניין לראות איך לאורך ההיסטוריה, איך הפרשנים או איך בעצם מתמודדים עם הסיפור הזה, כי זה סיפור שמעורר חוסר נחת, זה לא סיפור שאנחנו נינוחים בתוכו, יש הרבה סיפורים כאלה בספר בראשית, אבל זה באמת אחד הקצוות, כאילו תכף יהיה את מכירת יוסף, ויש את קין והבל, כאילו יש לא מעט לאורך הדרך, אבל זה באמת אחד הסיפורים הקשים, וזה מעניין לראות איך מתייחסים לזה.
אני חושבת שאת גם מאוד מאוד צודקת, שעצם הנוכחות שלו פה, בכזאת עוצמה, היא העניין
נכון.
המרכזי. כאילו כל כך בקלות היה אפשר להשתיק את זה, ואני חושבת שההיסטוריה האנושית השתיקה בעצם, די עד לפני 100-200 שנה, לא הרבה יותר.
200, את אופטימית, איזה 200?
אז אני אומרת, התחלתי עם 100, אולי טיפה יותר. אני זוכרת ככה, את יודעת, מסרטים אפילו של, כאילו התחלה של חשיבה פמיניסטית, כאילו שנשים, פתאום לא מובן להם אליו שמותר, מותר לגעת בהם, מותר להשתמש, כל הדבר הזה הוא לא קיים. בעצם, עד שמתחילים לדבר אותו.
כן.
ופה בעצם את אומרת, זה חשוב. בכלל, האם חשוב מה שקורה לנו? כאילו, אני הרבה מתבוננת בזה, אנחנו נורא נורא רגילות לראות, אני מדברת רגע ספרות, נורא רגילות לקרוא ספרות של מה גברים מרגישים, כן, במלחמות, הרעות, אז הרבה מאוד דברים כאלה. ונשים, מה קורה לנשים? איך את מרגישה? זה נושא לסיפור או לא נושא לסיפור? אני חושבת שיש לנו עוד מה ללכת, ולכן זה כל כך מעניין פה. שאומנם היא לא מקבלת קול, אבל הסיפור שלה מעניין.
נכון, הסיפור נוכח, והיא לא מקבלת קול. אני חושבת שזה לא מקרי, שהתורה גם אומרת, שימו לב, אף אחד לא נתן לה קול. ובלי לעשות את זה בצורה שהיא כאילו פיקטיבית, היה אפשר לייצר איזו סיטואציה שהיא אומרת משהו, אבל זה מאוד מאוד כאילו מופרך לאור האירוע. ואני חושבת שזה כאילו, זו הדרך להנחיח את זה. את רוצה שנדבר שנייה על מה רש"י אומר? אני חושב שאם לא נגיד את זה, זה כמעט...
לא יהיה.
כן.
אז רגע, אני שלפתי אותו. כן, רש"י מדבר על הפסוק הראשון בסאגה הזאת, ותצא דינה בת לאה. אז קודם כל הוא אומר, דינה בת לאה, למה לא דינה בת יעקב? פתאום זוכרים את אמא שלה, דינה נוכחת פה, והוא אומר שגם דינה הייתה יצאנית. זאת אומרת, יש פה איזו תכונה משפחתית, נשית, של לצאת, ותצא דינה. הוא מפרש את זה כמובן לא כפשוטו, אפשר להגיד, היא יצאה.
יצאה.
היא יצאה, וזה קרה.
כן.
אבל יצאנית, זה כמובן מביא איתו מחשבות אחרות לגמרי. וכן, אפשר לדבר על זה רגע. אני חושבת שבכלל פרשנות, גם אנחנו, מה שאנחנו נעשה היום, עושות,
נכון,
זה בעצם פרשנות. ואני חושבת שבכל דור, כל דור מפרש כדרכו, והמעשה הפרשני הוא מעשה חשוב.
כן.
כן, כאילו, אנחנו צריכים ללמוד, כל דור צריך ללמוד את התורה, וזה מעניין גם מצער קצת, כאילו, איך רש"י רואה את זה. בעצם הוא אומר, זה תלוי בה, זה לא תלוי בו. היא עשתה פה מעשה שהוא לא ראוי, יצאה. יצאה מגבולות הבית, יצאה מגבולותיה אולי, מהגבולות הנכונים לה, והנה, כשאישה יוצאת מגבולותיה, אז מתחיל שם איזשהו הפקר או הפקרות, ומתוך זה זה מתגלגל.
את בכוונה אומרת את זה בכזו עדינות?
זה עדין, כן. להגיד הפקרות. אני חושבת שכן, שהוא מאשים פה את הקורבן, רוצה שנגיד את זה ככה, יש פה
אשמת לא קורבן. אבל, כן, יש פה...
אני חושבת שרש"י, בכלים שלו, לפני אלף שנה.
אלף שנה.
רואה את הדבר הזה ככה.
כן.
ואני חושבת גם שלנו יש חובה להמשיך ולפרש את זה.
כן.
לא ככה. אני חושבת שזה ודאי לא נכון להגיד שזה עצם זה שהיא יצאה. כן, היא יצאה, אנחנו לא יודעים למה. אולי יצאה לעבודה, אולי יצאה לפגוש חברות, כן. אני לא יודעת. למה היא יצאה, כן, אבל היא יצאה. דווקא המילה המקראית היא ניטרלית.
נכון.
כן?
ורש"י בעצם לא משאיר אותה ניטרלית.
לא, לא. הוא תולה את זה בה, נכון. ובמובן הזה, כן, אנחנו קוראות לזה האשמת הקורבן. או...
את יודעת, זה מעניין, כי אני חושבת על רש"י שהוא אבא לבנות, ואת יודעת, זה הדרך הכי טובה להגן על עצמך, בסיפור כזה, זה כאילו, הבנות שלי לא יצאו, אז הם יהיו בסדר. והיא יצאה. אז לכן היא לא בסדר, יש בזה משהו שמאוד כאילו סוג של מרגיע, כאילו נותן איזה מין הגנה, וגם אני חושבת על זה שזה זה לא קורה בתוך המשפחה, למרות שאנחנו יודעים שהרבה מהפגיעות המיניות קורות בתוך המשפחה, הסיפור הזה מספר פגיעה על ידי עם אחר, כאילו האחר המוחלט, בסדר? שיש בזה משהו שיש שהרבה יותר קל לאנשים לשמוע ולהתמודד. אנחנו גם רואים את זה, גם במציאות היום, שפגיעות על ידי אחרים, ככל שהם אחרים יותר, אז בעצם הרבה יותר קל כאילו למיינסטרים, למציאות, להתמודד עם זה, ופגיעות בתוך המשפחה, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מערער.
כן, כי הוא בעצם, הוא חסר גבולות לגמרי.
נכון.
כל אירוע של פגיעה מינית, זה חוסר גבולות.
נכון.
אבל כשחוסר הגבולות קורה בתוך מקום שאמור להיות בטוח, שם זה פגיעה, זה גם פגיעה באמת בסדר גודל אחר. פגיעה בנפש, פגיעה בגוף, ואנשים מכחישים אותה, אני חושבת שהשנה ראינו שהסיפור הזה של אויב שבא ועושה את זה, אז זה כמובן מאוד מאוד קשה, ולא ששם מרבים לדבר. זה קשה.
גם שם.
גם נכון. שם. גם שם. אבל זה כאילו קצת יותר קל, כי זה אויב.
יותר קל לדבר במובן. על זה, זה לא יותר קל. כן. יותר קל, כאילו, לא יותר קל. ההמשגה היא, זה כאילו נכנס בתוך משהו שאנחנו יכולים כאילו לראות אותו בתוך איזשהו, לא יודעת, אני מסתבכת במילים, אבל יש משהו בתוך המשפחה שהוא עוד יותר מאיים, עוד יותר מפחיד.
הוא מאוד כאוטי.
כן.
מאוד, 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 והאמת היא שזה די חדש שמדברים על זה בכלל. כלומר, אנחנו יודעים גילוי עריות, יש מושג כזה, אבל לא ידעו עד לפני די מעט זמן כמה הדבר הזה נפוץ, כן. וכמה זה קשה, וזה טבו בכל החברות.
נכון.
הדבר הזה.
נכון.
אז, אבל באמת גם פה זה מחוץ לזה, וזה, את צודקת שהוא מאוד מאוד מנסה להגיד, יש פה איזה שליטה, כאילו, אם לא ניתן לה לצאת, זה לא יקרה.
נכון.
זה יקרה רק בחוץ, ועדיין זה קשה.
נכון.
כאילו, זה מה שמדהים. וגם מדהים להסתכל על זה ממרחק הדורות, ולהבין שבמובנים מסוימים אנחנו עדיין שם. אני חושבת שבמבוכה, איך להתייחס לזה. כלומר, אני לוקחת פה את יעקב, שהוא איש, אני חושבת שהוא איש בסדר, זאת אומרת, הוא אולי לא מתעלה פה, אבל גם לא, הוא לא רוצה רע לבת שלו.
לא.
אבל מאוד 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 נבוך, מאוד לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. כלומר, הוא מגיע וזה תופס אותו בשתיקה ובחוסר מנהיגות משפחתית. כאילו, הוא לא מתנהג כמו אבא שמוביל את המשפחה לאן שהוא. זה חוזר גם קצת לחרדה שאת תיארת קודם, האימה הזאת על הילדים, אבל הוא לא מתפקד. שם הוא דווקא תפקד, נכון. ופה הוא לא מתפקד. אני חושבת שהמבוכה הזאת היא מאוד מאוד מאפיינת גם היום הרבה מאוד אנשים. אנשים טובים, אגב, כלומר, לא, אני לא מדברת כרגע על הרשעים.
על הפוגעים.
על הפוגעים.
את מדברת על המרחב, המרחב הנוכח, לא הפוגעים. המשפחה, כן. החברים, הקהילה.
כן, מה שאנחנו קוראים לו קהילה, ציבור. כן. באדם אומר, נפגעתי, איש או אישה, אגב, אני לא חושבת שזה מאוד משנה בהקשר הזה, ולא כל כך יודעים מה לעשות איתו. איך להגיב לזה? כאילו זה נתפס כאיזה צרה, שהיא לא כמו מחלה, או כמו, לא יודע, צרות אחרות. משהו שם, בפריצת הגבולות הזאת של הגוף, הוא מביך, ואז מתחילה המון המון שתיקה.
כן.
והשתיקה הזאת היא מזיקה מאוד. אני חושבת מה שאנחנו רואים יותר ויותר היום, זה כמה השתיקה הזאת היא מזיקה, כמה היא משאירה את הנפגעים לבד, והלבד הזה הוא מאוד 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 קשה.
נכון.
כי הרבה פעמים, גם ככה נורא קשה להבין את הסיטואציה או להכיל אותה. התחלת קודם עם המשפחה, אז כאילו המקום הזה שמי שאמור להיטיב איתי פוגע בי, זה כאילו דורש הרבה עיבוד כן. בשביל להבין את זה. לא תמיד זה כל כך ברור מה שקרה שם.
נכון.
ואם אין לי מי לדבר על זה, אז אני עוד יותר במצוקה.
נכון.
זאת אומרת, הכל הוא ביני לביני, השתיקה הזאת בקיצור היא מאוד מאוד מזיקה.
וזה הרבה פעמים גם נשים צעירות, או גברים צעירים, זה נכון. משהו בגיל שהוא מאוד משמעותי.
שלא לומר ילדים וילדות.
שלא לומר ילדים וילדות, כן.
נכון, זה יותר קשה להגיד כן. את זה, אבל ילדים וילדות, שעוד בכלל הנושא המיני לא כל כך ברור, ומה נכון. הגבולות, מה נכון. מותר, מה אסור, אז יש תחושה מאוד מעיקה. כנראה אינטואיטיבית, שקורה פה משהו אסור, אבל הם הולכים איתה לבד.
כן.
אז הבדידות הזאת היא ממש, זה לא רק לא נעים, זה ממש נזק. כי אם אני לא מבינה מה קורה איתי, ומה קרה לי, אז אני גם עלולה להמשיך להיפגע. כאילו מי שפרץ את הגבולות שלי יכול להמשיך, ואולי גם היחסים הנוספים שלי, הגבולות ממשיכים להיפרץ, כי אני בכלל לא יודעת,
מה הגבול הטבעי, כאילו מה הגבול
הנכון.
הנכון.
וזה גם ככה, נושא כל כך, לא בכל חברה מדברים על זה, וגם כשמדברים לא ברור, ואני חושבת שהדיבור עוד גם לא, אנחנו לא בהכרח כולנו יודעים איך לדבר אותו.
נכון.
אולי אני אתן דוגמה.
כן, את רוצה אבל לספר על בית דינה?
כן,
בית
דינה, זהו,
בואי תספרי.
אז אולי מה שאנחנו עושות בבית דינה, זה מנסות לברר את הדיבור הזה.
כן, אז רגע, אז תתחילי, נכון. אז כן, אז תתחילי, בית דינה.
היית איתנו, אז
נכון,
את מכירה.
נכון, הייתי חלק מהקמה.
אז את רוצה, את רוצה את להגיד?
אז מילה? אני, כן, אז אני אגיד שהגיעו אלינו כמה מקרים מאוד קשים, והבנו שצריך איזשהו קול ציבורי, שבעצם יסייע, הרגשנו שיש ממש בקשה מנשים שנפגעו, שיהיה קול ציבורי שידבר. יותר מהכל לדבר, וזה מעניין, כי זה בדיוק מה שחסר פה בסיפור המקראי. וקמנו, היינו ארבע נשים, שביחד הקמנו את בית דינה, ואת ונעמה פלסר בעצם המשכתם את התהליך, והיום אתם מובילות את בית דינה, ו... הרעיון היה אחד, להביא את הכל, ושתיים, גם לעבוד עם הקהילה. ותמיד זה כאילו הכל, הקהילה, להביא את הקהילה בעצם, להתמודד עם העובדה שיש פגיעות מיניות, ומה עושים ברגע של הפגיעה המינית. ואיך הקהילה והכל והקהל, איך אנחנו כציבור בעצם יכולים לסייע ולעזור, ואני רוצה לומר להחלים, למרות שיש בזה משהו, שיש תמיד דיון עליו, אם יש החלמה, אין החלמה, נשים שהחלימו אומרות, אל תגידו שלא, ונשים שלא אומרות, אז כן, אני שמה את המילה הזו.
אפשר להוסיף את המילה תהליך.
תהליך, יפה.
יש תהליך של החלמה.
נכון.
כמובן. אנחנו מאוד רוצים שנשים וגברים נפגעים לא יישארו מאחורה.
נכון.
ואנחנו רואים אנשים ונשים נהדרות שעושות ובונות, ובכל תחומי החיים, בהחלט עושות, אבל כמובן שזה תהליך, וזה לא תמיד תהליך ליניארי, הדבר הזה, אבל אני חושבת שמה שאולי שונה היום, וראינו את זה יחד, באמת ככה בנקודת ההתחלה, שנשים רוצות לדבר.
נכון.
רוצות בדיוק את האלם הזה, לצאת מהאילמות שנכפית עליהם הרבה נכון. פעמים. וגם ראינו יחד שהקהילות לא תמיד יודעות איך להתייחס. והרבה פעמים, או ממש משתיקות באופן אכזרי, זאת אומרת, אומרות, לא יכול להיות, לא האדם הזה, בעיקר אנשים חשובים וסמכותיים, וסמכויות דתיות, ממש ממש מרחיקים את זה, ואפילו הופכים את האישה המתלוננת לסוג של משוגעת, כן?
נכון, זה הכי קל, להפוך אישה למשוגעת, זה קורה בשלושה צעדים, כאילו.
כן, ברגע.
ברגע, ברגע, אנחנו ראינו את זה. את הופכת להיות משוגעת, היסטרית, ואז את כועסת, ואז את כועסת עוד יותר משוגעת והיסטרית, ובזה נגמר העניין.
כן, וזה מתאים לנשים, ואת רגשנית, ולא הבנת, וכן הבנת.
ולמה את לא יכולה לדבר מהשכל, ולמה הכל צריך רגשי.
כן,
כן.
כאילו ש... מישהו יכול לעבור דבר כזה ולהיות לא רגשי.
נכון.
כן, הרגשות ודאי נשארים בצד. אז כל הסאגה הזאת, אני חושבת שהחוויה הראשונית שחווינו הייתה, קודם כל בכמה בדידות זה כרוך, הרבה פעמים דווקא באזורים האורגניים שלך, מי שאמור להיות איתך, כן, המשפחה שלך, החברים, החברות, המיידיים, דווקא להם הכי קשה הרבה פעמים לשמוע, להאמין, לשבור את הסמכויות שאת מתלוננת מולם, ובאמת אנחנו היינו אז חיצוניות לסיפורים שקיבלנו, זה אולי עזר לנו דווקא רגע לפתוח את האוזניים ואת הלב, להקשיב, להאמין,
נכון?
להאמין, והדבר הזה, ככל שהוא התרחב, ככל שהתווספו אנשים מאמינים, ראינו איך הדבר הזה מרפא.
נכון.
זה מרפא.
נכון.
לא להיות לבד. לא להיות לבד ולהיות מוקפת באנשים שפתאום מתקפים אותי, ולא אומרים איזה שטויות את מדברת, ואיך את מגזימה, ואת רגשנית, ואת... כל הדבר הזה, אלא אומרות, רגע, רגע, יש פה משהו רציני, בואו נראה מה עושים עם זה. את לא ממציאה, את לא מגזימה, ומה שאת מספרת הוא ראוי להקשבה מאוד מאוד רצינית, בין אם בתוך הקהילה, בין אם אחר כך ללכת למסלולים החוקיים, לא משנה. אבל מה שאת אומרת, יש בו ערך.
נכון.
ולא רק שאנחנו לא מבטלות אותך, אנחנו מקדישות לך את הזמן, זה עניין.
את יודעת, אני זוכרת שפגשנו אחת אנשים, אישה צעירה, היא סיפרה שהיא נפגעה בקהילה, והיא החליטה לשבת שבעה על עצמה. והיא בעצם, בזה שהיא עשתה את זה, היא סוג של הכריחה את הקהילה לבוא לנחם אותה, ולהנחיח את האירוע הזה. כאילו אני הרגשתי שהיא מחפשת את הדרך להנחיח את מה שקרה, לתקף את מה שקרה, היא לא מדמיינת, זה מה שקרה, ועכשיו הקהילה תתקף את מה שקרה, ובאמת שבעה וניחום אבלים זה משהו שהוא מאוד, הוא מאוד מאורגן. אני זוכרת שכשהיא באה ודיברה איתנו, אז היא אמרה לנו, שהיא אמרה רגע שנייה, אני הוציא את המשפט הזה שאמרו לי שהוא היה מאוד משמעותי, והיא אמרה, מאמינה לך, אני כל כך מצטערת שעברת את זה. וחשבתי על המילים האלה, שבעצם התנועה הפמיניסטית יצרה ממש בשנים האחרונות, זה משהו חדש, השיח הזה.
עשורים אחרונים, ממש.
אפילו לא עשור, כאילו ממש מעט, בסדר? כן. זה לא 30-40 שנה, זה 10-20. ושאנחנו יודעות מה לומר, זאת אומרת שמישהי באה ומספרת לך משהו, ואת יודעת מה לומר, וזה מאוד הזכיר לי את העניין של שבעה, שבאמת גם בשבעה באים, והרבה פעמים לא יודעים מה לומר, והיהדות נתנה לנו כמה משפטים שאנחנו אומרים לומר, מן השמיים תנוחמו, המקום ינחם אתכם, יש כל מיני משפטים מובנים, שאת יכולה לשבת שם ולשתוק בלי לדעת מה לומר, אבל יש משפט שאת יודעת לומר, ויש פה, כאילו אני חושב שאנחנו יצרנו איזשהו טקס, תנועה פמיניסטית, הנשים, או הנשים והגברים, כל מי שאכפת לו מהנושא של פגיעות מיניות, יצרנו מין טקס קטן שאנחנו יודעות מה לומר, ואנחנו גם יודעות ויודעים שיש לזה משמעות עבור מי שעברה את הפגיעה המינית. וזה באמת העניין של המקום של הכל, אנחנו יודעים מה לומר, הכל לקהילה, לקהל, שבעצם יכולים, אנחנו יכולים עם הכל שלנו, להיות חלק מהתהליך של הריפוי.
כן. קודם כל, להישיר לזה מבט, ולא נכון. להתחמק.
נכון.
ואתה גם לא צריך להיות גאון הדור, בדיוק כמו שתיארת בשבעה, זאת אומרת, גם אם אני, אין לי את המילים הכי מדויקות, והכי, אני יודעת מה להגיד, זה פשוט. ואני חושבת שיש פה הרבה עניין, אני מרגישה, מאז שאני מתעסקת עם זה, שכל הזמן יש מולי איזה מין שאלה כזאת, על המאמינה לך.
נכון.
בסדר? המאמינה לך, מה פירוש, ואני חושבת ש... אנשים מתבלבלים קצת ומרגישים שזה, מה, אתם בית משפט, כבר עשיתם משפט שדה, כל הדבר הזה. ואני רוצה להגיד שאני מאמינה לך, זה בסיס שאחריו עוד יכולים להיות כל מיני מסלולים. בסדר? המסלול החוקי, הוא ילך באמת לנבור בהיסטוריה המדויקת של מה היה בין שני אנשים, בשנת זה, בחדר זה. אני לא יודעת מה היה שם. אני חושבת שיש פה איזה סוג של, כמו הרמנויטיקה של אמון, שהיא יותר ראשונית מהשאלה של בתי המשפט. אנחנו מניחות שרוב מוחלט של נשים ואנשים שבאים עם סיפור כזה, יש להם סיבה. הם לא, זה גם מגובה ככה במחקרים.
נכון.
שאנשים לא ממציאים את הסיפורים האלה. עכשיו שוב, אני לא חותמת על כל פרט, אבל זה לא מה שמשנה.
זה לא משנה.
זה לא משנה. אדם מספר חוויה קשה, ואנחנו איתו ברגע הזה, וזה הדבר הכי קשה באירוע הזה, כי זה אירוע שיש בו המון תעתוע, והמון פעמים חוסר הבנה, ועצם זה שאנחנו מקשיבות.
נכון.
מקשיבות היטב היטב לכל פרט, ומבינות ומתקפות, זה מעשה מאוד מאוד גדול.
נכון.
שאחר כך...
אז מה אתם עושות?
מה אנחנו עושות? כל מיני דברים. Mm-hmm. קודם כל מדברות על זה. בכל כן. הזדמנות, והנה, תודה על ההזדמנות שאת נותנת. מדברות על זה, זה לא נושא של שתיקה. נכון. זה נושא שצריך לדבר עליו, ולא רק שמגיע המקרה. אני מרגישה, ואני רואה את זה גם בקהילה, וגם במקומות שאני מלמדת בהם, לדבר על זה ביום-יום, עוד לפני שיגיע הסיפור. כי יושבים איתנו... אנשים נפגעים, נפגעות, הן יושבות שקופות הרבה פעמים, הן לא הולכות עם שלט, זה קרה לי, ועצם הדיבור שלי מחזק אותם. הנה, אפשר לדבר על זה. אין פעם כמעט שאני מדברת על זה, ולא באה בסוף מישהי ואומרת, את יודעת שדיברת עליי? את יודעת ככה, והמון המון המון סיפורים, באמת, זה כל כך עצוב, כמה בדידות יש בעולם, בדבר הזה, כמה זה קורה לצערנו, אז זה דבר ראשון. המשימה היא לדבר ולפתח עוד ועוד כלים לדבר על זה. ושבת וישלח היא בהחלט הזדמנות ובהרבה קהילות, ואנחנו ככה השבוע גם בתוך איזו שותפות של כמה ארגונים, שותפות דינה, מנסות לעשות כמה שיותר רעש, כדי להרגיל אנשים שלא יודעים לדבר על זה, להרגיל אותם לדבר על זה בציבור. זה לא נושא שצריך לשתוק אותו. אז זה הדבר הראשון. וחוץ מזה, ככה, כן בחדר, אנחנו עושות מעגלי עדות, מזמינות נשים ואנשים שנפגעו, להביא את הסיפור שלהם. זה בדרך כלל אנשים שכבר מטופלים. זאת אומרת, הם סיפרו את זה בקליניקה, בינם לבין המטפלת או המטפל שלהם. אבל אנחנו מרגישים שזה לא מספיק, והרבה אנשים מרגישים גם שהם בעצם רוצים להוציא את זה מחזקת הקליניקה, שהיא מאוד סודית, ויש לה את היתרונות כמובן שלה, לא בשביל לבטל את זה, חלילה. אבל אחר כך יש איזה תהליך שרוצים לדבר על זה עם עוד אנשים. והאמת היא שהחזון שלנו היא שבעוד כמה שנים, 10 שנים, יהיה בעצם מהלך כזה של מין בית דינה כזה, בכל קהילה, זה לא יהיה כזה דבר מיוחד, ולא יצטרכו לעלות לירושלים בשביל זה, אלא אדם ייפגע, הלוואי ולא, אני חושבת שזה גם יוריד את זה, נכון, זה ימעיט את זה. נכון. אם הפוגע ידע שתוך שבוע, כן, אני באה לסמכות הקהילתית, זה יכול להיות ועדת מוגנות, זה יכול להיות רב הקהילה, זה יכול להיות סמכויות אחרות במקום העבודה שלי.
נכון.
אני באה להנהלה, ואני אומרת, נפגעתי, יש פה מישהו שפגע בי, אוקיי, אנחנו נתכנס 3 אנשים, אולי יותר, ואנחנו נשמע את הסיפור שלך. ודווקא כי אנחנו עוד לא בית משפט, מותר לנו גם לשמוע מי זה. זה גם דבר מאיים, שקהילה יכולה לייצר את האיום הזה. זה לא כל כך נעים, כן? בלשון המתה.
בטח, זה דרמטי.
זה דרמטי, וזה, אני חושבת שזה יכול לשנות את הדינמיקה. בסדר? אז אנחנו בינתיים עוד בקטן שלנו, אבל לאט לאט, אפשר לבוא אלינו, ואנחנו מתכנסות, גם נשים, יש לנו גם גברים שכבר עובדים איתנו, לפחות 3 אנשים, כמו בית הדין היהודי, זה בעצם, יש מסורת כזאת, של 3 אנשים שיכולים יחד לשנות מציאות.
3 גברים, יש לומר, סליחה, הייתי חייבת.
זה המסורת, כן, זאת המסורת.
וחלק מהשינוי פה, זה כאילו בית דין ובית דינה, שימו לב,
כן.
וגם שזה, כשהקמנו, היינו 4 נשים, אמרנו, זה, אנחנו כאילו בעצם עושות מין טוויסט בעלילה כמה פעמים, נכון? שזה נשים, ולא 3, אלא 4, וזה כאילו חלק מהתהליך הזה שאנחנו נותנות איזשהו כן. סיפור אחר, אבל אנחנו כן בדיאלוג עם הבית דין המסורתי,
כן.
שמטרתו גם להתמודד עם עוולות.
עם עוולות, והוא גם, עצם הקיום שלו יכול לייצר משהו, למשל נדרים, הוא יכול להפר נדר.
נכון.
בסדר?
נכון,
הוא
להתיר
הוא
נדר.
נותן, הוא נותן כן. תוקף למשהו, ואנחנו מנסות בעצם לייצר את הדבר הזה, 3 אנשים, מבנה של לפחות 3,
כן.
יכול להיות יותר, 3 אנשים זה כבר סמכות, סוג של סמכות קהילתית, שמייצרת פעולה. והפעולה שאנחנו מייצרות פה, זה פעולה של אמון, של תוקף, בדרך אל הריפוי. כן? זה חלק ממה שמשמעותי מאוד לאנשים שנפגעו, לדעת שהדבר הזה לא עובר בשקט, יש לו כובד משקל.
נכון.
כן? נותנים לו את הכבוד המגיע לו.
נכון.
ואני מקווה שזה יפחית כן. יותר ויותר.
אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, העניין הזה שקולה של האישה לא נשמע, הוא כאילו היה בעבר, אבל הוא מאוד מאוד נוכח בהווה, גם זה שהיום, עד היום בעצם, משפטים כאלה מתקיימים בדלתיים סגורות. עכשיו, זה כאילו מגיע מהגנה על האישה, שלא ידעו
א' מבית הנשיא,
כן,
זוכרים
נכון,
אותה?
נכון,
אין לה שם, אין לה פנים.
נכון, זה בדיוק כמו קולה לא נשמע, ויותר ויותר בשנים האחרונות, נשים מבקשות להפסיק עם זה, כי הן מבינות שזה כאילו בא כדי להגן על האישה, אבל כל הקונספט הזה, שאם את נאנסת, את צריכה להתבייש, זה בעצם, סליחה על האמירה קצת פמיניסטית קשוחה, זה בעצם סוג של דרך של הפטריארכיה, לשמור על זה שאפשר לפגוע בנשים. כי אם האמירה היא, את לא צריכה, למה צריכה להתבייש? אם מישהו בא והחטיף לך סטירה, החטיף לך סטירה ברחוב, אתה לא צריך להתבייש. הוא צריך להתבייש. מה זאת? מה איך הוא עושה את זה?
אתה צועק וזה מוצדק.
אתה צועק, ברור. ופה, אם אישה נאנסת, בעצם היא צריכה להתבייש. ואז אם היא צריכה להתבייש, הכל קורה בדלתיים סגורות. ואז הכל קורה בדלתיים סגורות, לא יודעים מי האנס. ואז היום יש מצבים אבסורדים שאנשים דורשים שלא יגידו את שמם. כאילו הם יש איזה מין...
מבקשים את ההגנה.
כן, הם מבקשים את ההגנה, שזה בעצם אמור להיות, זה כאילו
את זוכרת שפעם היו בכל מיני אתרים של נפגעים, היו מצלמים ככה.
כן, נכון.
הנפגע מסתיר את פניו.
נכון.
שזה יהיה הפוך.
נכון.
לנפגע
אז
הבושה יש
עוברת צו.
כן.
זה
כן.
העניין של הבושה
לנפגע,
עוברת
צו. לנפגעת יש פנים, יש לה משפחה, יש לה נוכחות, יש לה אישיות. אנחנו רוצים לראות אותה במלואה.
בואי נדבר קצת, נתרחק מהגלו, נסגור את זה.
הכאבים האלה?
יש, כן, קצת...
מעולה.
אז יש כמה דברים בכל זאת, גם... יש רגע יפה בעיניי, ביחס לנשים, שדבורה מענקת של רבקה, מספרים לנו שהיא הלכה לעולמה, והיא נקברת מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט. כאילו, יש בזה משהו שהוא מאוד, כאילו, שוב אנחנו שומעים על איזו אישה, אני אגיד לך אנחנו, השמות של הילדים שלי הם שמות תנכיים, ויש לי 3 בנות ובן. ולבנים יש מלא שמות תנכיים מהממים, ולבנות כמעט ואין. יש נורא מעט.
אני אוהבת רחל.
כן, אבל זה אני, אני לא יכולה לקרוא לבת שלי רחל.
לגמרי.
לא, תתחילי. ואני גם אגיד לך, זה גיסתי, זה דודה, זה, וכאילו השמות נורא מהר נגמרים. לעומת זאת, אצל בנים באמת יש מבחר מאוד גדול של שמות. היא באמת הרבה פחות נשים מוזכרות בתורה. אבל עדיין יש את הרגעים האלה, שאני חושבת שזה רגעים שאנחנו צריכים לחלץ אותם, של לשים לב, הנה, היא מוזכרת. אנחנו לא יודעים למה היא מוזכרת. היא כנראה את הדמות משמעותית. זה מעניין כי על מותה של רבקה לא מדברים, אבל המינקת של רבקה כן מדברים על המוות שלה. אולי פשוט זה קרה כשיעקב חזר, ולעומת זאת רבקה הלכה לעולמה, כשהוא לא היה, אנחנו לא יודעים. אבל זה מאוד... זה
יש לנו פה גם את המוות של רחל.
כן, וזה הדבר הדרך. הבא. נכון.
כן.
המוות של רחל, כשהיא בעצם באמצע, בלידה, היא יולדת את בנימין, והיא מתה בלידתה. אגב, אמר לי פעם רופא גניקולוג, כשהוא קורא את זה, הוא אומר לעצמו, זה לידת עכוז. כאילו, ידעו בעצם, הרי יודעים שזה בן, ואז היא מתקשה בלידתה. אז איך יכול להיות שיודעים שזה בן כשהיא מתקשה בלידתה? אז הוא אומר, יכול להיות שזה היה לידת עכוז. לא יודעת, זה תמיד מעניין.
לא קל להיות נשים.
אף פעם לא היה.
לא אז, וכן.
נכון. נכון, ועל זה אני אגיד כמה מילים, שאני חושבת שאנחנו, אני מודה לקדוש ברוך הוא שנולדנו אחרי המהפכה הפמיניסטית, או באמצע המהפכה הפמיניסטית, אנחנו זוכות לחיות בתקופה הזאת, שבה מצבנו כנשים הרבה הרבה יותר טוב. עם כל התיקון, ויש המון תיקון לעשות.
אין ספק.
מצבנו הרבה יותר טוב, ואני גם אגיד בעניין הזה, שאני חושבת שהתורה היא, היא תמיד מחזיקה מן שני סיפורים במקביל. זאת אומרת, מצד אחד היא מתארת את הסיפור של דינה, שזה סיפור נורא ואיום, ובעצם זה הסיפור. מצד שני, היא מנכיחה את הסיפור של דינה, וכשקוראים את זה, מבינים שזה סיפור נורא ואיום. אני חושבת שהמתח הזה, הוא כאילו התורה מצד אחד, מספרת לנו את המציאות, והתורה אף לא מתנתקת מהמציאות, ובמקביל היא גם כל הזמן נותנת לנו סימני דרך לאן אנחנו צריכים להגיע, ומה החזון של היהדות לעולם טוב יותר, והחזון של היהדות לעולם טוב יותר זה שלא יהיו לנו דינות מושתקות.
כן, לא, אני מסכימה, לפני שבועיים נדמה לי, קראנו על לוט, שמוכן לתת את בנותיו, נכון. להמון הצמא אדם הזה, נכון. המפחיד הזה. אז זה הרקע.
רגע, הוא מוכן לתת...
הוא את, מוכן.
הוא מוכן, אבל אחר כך התורה מספרת את הסיפור של מה הבנות עשו לו, שזה לא. לי תמיד מרגיש כמו... כן? שני סיפורים שהם לא מקרי ששניהם מסופרים לנו.
אם זה ככה, אז זה ככה.
נכון.
זאת אומרת, אם משהו פה מופקר, אז הוא מופקר עד הסוף.
לא, אבל אני קשור. חושבת שזה גם הבנות, הן מגיבות לזה. זאת אומרת, כן? יש פה איזה כן? סיפור, כן? זה לא רק, זה לא, בקיצור, כן. זה לא הבנות השמות, זה לא, אין פה האשמת הקורבן, יש פה אירוע הרבה יותר מורכב, והתורה נכון. מספרת לנו אותו.
נכון, נכון. אני חושבת שאיפה שלא... איפה שאתה לא מכבד, אז בסוף גם לא מכבדים אותך. כן. יש משהו מאוד עמוק ב... ואז אני אומרת, לעומת זה, דינה כן קמה פה הזעקה. והיא עוד... היא עוד איתנו, ואנחנו עוד... אנחנו מחויבים כל הזמן לתקן את התיקונים.
נכון.
וזה תהליך.
אז אני רוצה לומר לך שבעיניי העשייה של בית דינה מאוד חשובה. אני מאוד שמחה שהייתי שם ברגע הקמה, ואני גם חושבת שהדיאלוג הזה בינינו, ובכלל... אני אומרת ש-50% מהפרשנות על התורה עוד לא קרתה, כי נשים כמעט ולא ישבו לפרש, והיכולת שלנו כשתי נשים פמיניסטיות, דתיות, לשבת ולקרוא את הסיפור של דינה, אני מקווה שזה משמח את דינה. סליחה על האמירה קצת...
כן, זה... אני חושבת אבל באמת שאנחנו לא חוטאות בפרשנות, אני חושבת שהפרשנות באמת נמצאת.
היא נמצאת,
בתוך
לגמרי.
התורה... היא הולכת עם, ובמובן הזה, באמת זה משמח, גם את דינה, וגם מקווה שאת כל מי שמאזין כן. ולומד את זה.
ושנעשה, שנזכה לעשות הרבה תיקון בעולם.
אמן. תודה.
אז רבנית קרמית פיינטוך, רבנית קהילה, ומובילות בית דינה, עכשיו גם כולם יודעים מה זה. תודה רבה שהיית פה. פרשת וישלח. פרשת דרכים, תעקבו אחרינו, תסמנו לייק, תצטרפו, יש המון המון פרקים מאוד מאוד מעניינים לאורך הדרך, מוזמנים להצטרף. תודה רבה.
תודה.